טוב, שלום לכולנו, אנחנו ממשיכים בעזרת השם. בשיעור הקודם, מוקדם יותר היום, ראינו את הביאור העמוק של הרמב״ם לעיקר 11 שעוסק בשכר בעונש. יש עוד הרבה מה להרחיב, אבל בזמן שנותר לנו אני רוצה קצת להתייחס לעיקר הזה מבחינה פנימית. נתחיל עם הגישה של בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד. כידוע, נכללו בי"ג העיקרים של הרמב״ם רק הדברים שמהווים יסוד, ברוך הבא צורי, רק הדברים שמהווים יסוד ועמוד שעליהם עומדת דת ישראל. כלומר, הדברים שבלי זה אין שלמות בעבודת השם. רגע. אז פה כבר הצגנו את התמיעה הזאת בשיעור הקודם, נכון? איך יכול להיות ששכר ועונש הוא חלק מ-ג' העיקרים של האמונה? הרי חז"ל אמרו מפורש, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב לקבל פרס, אלא הבו כעבדים משמשים את הרב שלא לקבל פרס. וגם הרמב״ם עצמו שניסח את י"ג העיקרים, הוא כותב במשנה תורה הלכות תשובה פרק י"ח א', שרק עמי הארץ וקטני השכל עובדים את השם בגלל השכר, או שהם מפחדים מהעונש. אבל עובדי השם האמיתיים לא עובדים מיראה, אלא עובדים מאהבה, נכון? עבודת השם בלי שיקולים של רווח והפסד, שכר ועונש. מה, אז אפשר לומר יותם שלעובדי השם האמיתיים יש רק 12 עיקרים? ואילו י"ג העיקרים זה רק לאלה שהם הנבוכים, ממורי הנבוכים, שהם רק לאלה שלא עובדי השם כמו שצריך. אז מה התשובה? לא, הרב המסך י"ג עיקרי אמונה גם לעובדי השם. האמיתיים, השלמים. אז התשובה התמונה בתפיסה מעמיקה יותר של מושגי השכר והעונש. בפשטות. ודיברנו על זה בעצם, על הטעות שהובילה לצדוק וביתו, והכפירה בתורה שבעל פה ובמסורת ההשתלשלות התורה. השכר ועונש הם דבר שהוא נפרד מהמצווה עצמה, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. כמו שהמשכורת שהפועל מקבל, תמורת העבודה שלו זה גמול, זה הכרה, זה תוצר, אבל היא לא חלק מהעבודה. הוא חורש בשדה או זורע או קוצר, זה העבודה. אחרי זה הוא מקבל שכר. אבל לאמיתו של דבר, השכר והעונש שמגיעים עבור קיום התורה והמצוות, הם לגמרי חלק מהותי ואימננטי מהתורה והמצוות עצמן. או במילים אחרות, אם התורה או אם המצווה לא הייתה מזכה אותנו בשכר או מזכה אותנו בעונש, אז היה חסר, היה חוסר מהותי, משמעותי במצווה עצמה. וזו השיטה של בעל התניא. בעל התניא, פרק ל"ז, אני מצטט, הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. וככה לגבי העונש, תייסריך, אומר העונש, תייסריך רעתך. כלומר, הרע שלך תייסר אותך, לא משהו חיצוני שייסר אותך. כלומר, העונש הוא פועל יוצא של החטא עצמו. כלומר, לתורה ולמצוות יש תכונה. יש תכונה של השפעה על כל המציאות של העולם. או במובן של שכר, או במובן של עונש. אם מקיימים את המצוות, אז הן בעצמם צורים הולידות, מביאות למצב של שכר, של שפע. ואם לא מקיימים אותן, לא עוברים עליהן, אז עצם החטא מוביל לתוצאות שליליות, להלן יקרה, עונש. ופה צריך לברר למה חשוב כל כך שהמצוות יגררו אחריהן שכר, ושהשכר דווקא יבוא מתוך המצוות עצמן. ומוסבר על כך בתורת החסידות שהדבר נובע בעצם מעצם כוונת הבריאה. תכלית הבריאה כולה זה רצון השם שהעולם הגשמי והתחתון יהיה לו דירה, לא יתברך דירה בתחתונים. דיברנו על זה עכשיו בשיחה של י"ז בתמוז, נכון? והדגש כאן זה דירה והיא בתחתונים. כלומר, שהעולם הגשמי והתחתון כמו שהוא יהיה בבחינת דירה לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשבור את הטבע. שהוא לא יהיה עולם גשמי, שהוא עולם רוחני. לא, הוא רוצה דירה בתחתונים. הוא רוצה שהעולם יישאר בתחתוניותו, או בגשמיותו, או בהגבלותיו הטבעיות. ודווקא שבתוך כל המציאות הזה יופיע שם השם בעולם על ידינו, באמצעותנו, תורה ומצוות. והרצון השם זה שעל ידי התורה והמצוות, העובד השם היהודי, יגרום לכך שהעולם מצד עצמו, דווקא ביותו גשמי והיעדר פנים והסתר פנים ואלם, דווקא מתוך החושר יתגלה האור, דווקא הוא יופיע את שם השם בעולם. וכדי לממש את הכוונה הזאת צריך שכר וצריך עונש, כי בלעדיהם העולם לא היה עולם עצמו מצד הגשמיות והגדרים הטבעיים שלו. הוא לא היה יכול לחוש את האמת האלוקית. כלומר, הטוב שמופיע, שנגרם בעקבות ההליכה בדרכי השם, והרע שמופיע בעולם בעקבות אי-עתיות לרצון השם, לא היו מורגשים בעולם הגשמי. ומחזור אותנו לשאלת השכר, אם השכר בעולם הזה, בעולם הבא. נכון טוב, שבפשט הכתובים השכר בתורה הוא תמיד שכר הכי גשמי. וישיג לכם די של בצעירה, וחייב שם, וכן, בעצר את השמיים, העולש, וכל הדברים האלה. ולכן הקדוש ברוך הוא יצר מערכת של דברים, של תורה ומצוות שמולידים שכר מצווה ומביאים טובה, והיא הליכה בדרכי השם גורם עונש ורעה, כדי שגם במושגי העולם הגשמי התחתון עצמו תהיה תחושה שהאמת האלוקית היא דבר טוב, וההפך מהאלוקות, מגילוי אלוקות, זה דבר רע מוחשי, לא רע תיאורטי, רע מוחשי. ואז האמת האלוקית חודרת גם לדירה בתחתונים, גם למלכות דמלכות דעשייה, למקום הכי נמוך במציאות. ולכן צריך יהודי לקיים את התורה המצוות לא בשביל לקבל שכר, אבל השכר הוא מטרה חשובה בפני עצמה, כדי שהטוב האלוקי יורגש גם במציאות. זו הגישה של בעל התניא בחב"ד. עכשיו אני רוצה שננסה טיפה לגעת גם בהיבטים על פי פנימיות התורה. כל תיאור המערכת האלוקית של שכר ועונש זה בעצם תיאור, לפי הסוד, זה תיאור רק של החדרים החיצוניים, של ההנהגה החיצונית של הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא יש הנהגה פנימית עליונה יותר. כמו שאצל האדם יש את הגוף, רמח איברים שעשה גידים, שהוא דבר חיצוני, ויש דבר פנימי יותר שזה הנפש, הרוח, הנשמה, הרבדים הפנימיים יותר של הנפש. ולפעמים ההנהגה העליונה מבטלת את ההנהגה של שכר ועונש. עד כדי כך. ברכות דף זין, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם, אומרת הגמרא, אף על פי שנוהגו. תכלס, לא מגיע לו. לא מגיע לו. עכשיו, אנחנו לא נעסוק כרגע באותן הנהגות עליונות, מירות, הרישה דלא יתידע, ג' ראשונות העתיק, סינית מדוברת, נעסוק בזה כרגע. אבל המערכת של שכר ועונש נראית לפעמים בצורה עלומה, נעלמת בעין, היא צריכה ביאור. דווקא האמירה שעל כל מעשה יש או שכר או עונש, זה לא אחת לצערי, לצערנו, מוביל לזלזול. למה? מה? כמה יהודים מחללי שבת יש? מכירים את השיחה של הדתל"ש, חילול השבת הראשון שלי? הנחתי בחדר של ההורים בלילה, הדלקתי את האור, והשמיים לא נפלו. מכירים את התיאורים האלה? מה? לא פגע בי ברק, כן, הבורסה לא התמוטטה, וכל הדברים האלה וכולי. ולהגיד את הצד השני, והרבה אנשים שמקיימים תורה ומצוות וחוטפים, וואחד חוטפים. נופלת התקרה, חוטפים ברק, לא, לא עלינו דברים קשים. וזה, בצורה הפשטנית של ההסתכלות הרדודה הזו, אני פה נוקט פה בעמדה שיפוטית, אבל זה מה יש. זה עלול להוביל לבעיה, לפגם באמונה, למסקנה שבעצם אין באמת שכר ועונש, זה הכל שטויות. אבל מה לעשות, שלכל מעשה יש שכר ויש עונש, וזה פשוט, אם נפסיק לקרוא לזה אורי שכר ועונש. אני נתפל עליך כי לך יש ילדים וגם לי, ואני חושב שלצורי עדיין אין ילדים, נכון? זה מאוד קשה לדבר עם בנים בנות, הגדולה שלי בת 14, הגדול שלך כבר בעשור השלישי לחייו, שאתה נשמע מבוגר, אבל לא הרבה מעל 20. זה קשה לדבר עם ילדים שכר ועונש. אני זוכר, הייתי פה בשיעור א', אני הגעתי לפה בתשס"ב באלול, והרב רם דיבר איתנו, שהוא כינס את כל גננות הר חברון, כמה חודשים אחרי חומת מגן, שהפסיקו לדבר על המשל של המאזניים בראש השנה, אם יש לך יותר עבירות אתה מת, יותר זכויות אתה ספרי חיים, למה אין גן בהר חברון באותם ימים שאין בו ילדים יתומים שאבא שלהם נרצח בפיגוע בצעירים או אמא שלהם. וימח שמו ערפאת שאז היה בחיים, שם רשעים ירגב, מה אז הוא יש לו יותר זכויות לכן הוא בחיים, ואבא שלה בגן, אין להם איזה. אין להם יותר זכויות ולכן הם מתו. ולכן כשאני רוצה לדבר עם ילדיי על שכר ועונש, אני לא אומר שכר ואני לא אומר עונש. אני מחליף את המילים לשתי מילים פשוטות ומדויקות יותר, שהן לא מעשה ותוצאה. זה כל תורת הפנימיות על שכר ועונש. אין שכר ועונש, יש מעשה ותוצאה. למשל, הגעת למקרר, לקחת יוגורט שהוא נמכר ביתר מחירה בפולמוס עם הרב ספקטור במאה ה-19, זה מעשה לא טוב. אתם יודעים מה התוצאה שתקרה בעקבותיו? כנראה שנייה וחצי משירותים, כי יהיה לך צועה בצורה נוזלית. סליחה על הגרפיות של הדברים, במקרה הטוב. זה מעשה ותוצאה, זה לא שכר ועונש. אכלת אוכל מקולקל, יהיה לך קלקול קבע. הסתובבת בחורף רק עם בוקסר וגופיה, תהיה מצונן, יהיה נזלת. מעשה ותוצאה. יש עונש על אישום סיגריה, יש עונש על שתיית נפט, יש שכר על אכילת טופו, למאן דאמר, ויש שכר על חדר כושר. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. לכל מעשה במציאות יש תוצאה. חריפות התוצאה תלויה במה? אך ורק ברמת המעשה אותם, זה הכל.
אבל זה עדיין לא מופיע לאותה ילד או לבגד שאינה שלהם, זה עדיין אומר, אז מעשה שלו,
רגע. תדבק ברב רם ותגיב בסוף. שנייה, רק התחלנו. אתה צודק. כי לפי מה שהסברתי עכשיו, אנחנו עדיין עם בעיית המוזניים, נכון? אז בוא נראה. אני לא צריך להסביר לבנות שלי שיש שכר ועונש. נראה עכשיו בפנימיות התורה איך המציאות מתנהלת ככה. שכר ועונש זה מעשה בתוצאה. מדרש רבה, מקור א', נכון? רואים? דברים רע, פרשת ראה, רוצה להצטוות לאחד המחשבים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אמר רבי אלעזר, מי שאמר הקדוש ברוך הוא הדבר הזה בסיני, באותה שעה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא מאליה הרעה באה על עושה הרעה, והטובה באה על עושה הטובה מאליה. תראו את הרקנתי, רבי מנחם הרקנתי פירוש על דרך הסוד לפרשת ברוחוקותיי, בחוקותיי שכל הכללות והברכות, כן? דה, מקור ב', כי הברכות והכללות הכתובות בתורה אינם על צד הגמול והעונש לבד, רק הן טבעיות ממש כדמיון הזורע שקוצר, שנאמר עובדת בו ישבע לחם, וההפך ההפך. גרע! הבן אליהו חסיד מווילנה, הגאון. הדרך תלו פשוט בראשית, ביום החולחה ממנו מות תמות. אין זה עונש על האכילה. אפס, הודיעו אותו טבע אילן הזה. זה לא עונש. אבל כמו שמי שאוכל שם אחראיל מת, אז מי שאוכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא מת, זה לא עונש. זה סיבה ותוצאה, מעשה ותוצאה. רגע, שנייה. לא, אמרת הציווי. כשנביאי ישראל מודיעים שיש שכר ועונש על ביצוע מסוים, על סדר מסוים, הם לא ממציאים משהו חדש שלא היה מעולם. היסוד הוא אותו יסוד. לכל מעשה במציאות יש תוצאה. אלא שנביאי ישראל מדברים על מימד יותר עמוק, שלפעמים תוצאות הפגיעה לא נראות לעין האנושית ביותה מוגבלת. כמו רופא שעושה צילום לאדם שמעשן הרבה מאוד שנים, הוא אומר לו, תקשיב אחי, הריאות שלך גמורות, הסיגריות גמרו אותם. האדם הרגיל לא מבחין שהריאות שלו גמורות, למה? מה הוא רואה? הוא רואה חולצה, אולי הוא פתח כפתור פה, רואה פה איזשהו שפע של בלורית, אבל הוא לא רואה את הריאות שלו. ולכן כשמסתכלים בריאה חיצונית על הגוף, לא רואים כלום, אז הוא ממשיך לעשן. אבל לא בגלל שהרופא רוצה, וגם לא בגלל שהרופא העניש אותו, אלא בגלל שהוא עצמו לא חי בצורה שמתאימה לסדר הפנימי של המציאות, שניקוטין הורג אותך. וכן לדרך זו, בדברים הטובים, מעשה מתוותירות הנציב, העמק דבר, פרשת בחוקותיי. רואים מקור דלת? יש לדעת ששכר ועונש של המצוות אינם כגזרת מלך שתלוי בדעתו ורצונו בכל שעה לעשות כמו שליבו חפץ, אלא כדבר הרופא המזהיר את האדם ממאכלים אלה שיזיקו, שאין הדבר תלוי ברצונו, אלא מודיע מה שנעשה בבריאת הטבע, שאין הרופא מעניש כלל בדיעתו שעבר האדם על עזרתו, אלא נענש מעצמו, ולא כעונש של המלך שאין עונש בעל הבידיעה ופעולת המעניש. מה? עכשיו אפשר לשאול. אז יש במציאות חוקים קבועים שכשעוברים עליהם נענשים, ואם משתמשים בהם נכון אז זה השכר, אז הכל פה זה איזושהי מכניות קבועה, ואלוהים בכלל לא אכפת לו מה קורה בבריאה ומה קורה בארץ, ומה הבחירה החופשית שלנו. אז התשובה היא חס ושלום. כן, נימור שומר מהתשובה. זה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא נשם את הבריאה בידיים שלנו לטוב ולמוטב, זה לא אומר שהוא לא משגיח, ולכן זה העיקר הקודם, שרק כשאנחנו מבינים את ההשגחה התואר, אז אפשר לדבר על שכר ועונש. זה לא אומר שהוא לא שמח בבחירות שלנו, הוא עצוב בגללם, כי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה כמו רופא והבן שלו. וכשהרופא מצווה על הבן שלו להתרחק בצורה מסוימת כי היא תזיק לו, אז מצד אחד אם הבן שלו בוחר ברע, הוא לא מביא את העונש על בנו, כי מפי עליון לא תצא הרעות. אבל מצד שני, הוא מעוניין שהבן יבחר בטוב, והוא שמח ועצוב מאוד בתאם הבחירה של בנו. וזה מה שמוסיף הנציב בהמשך. מעטה. היה דבר ראוי לי שלי, אם הרצון השם יתברך בקיום המצוות, או אינו אלא כמו רופא המזהיר ומודיע. אבל באמת אינו אוכל, הקדוש ברוך הוא חפץ בקיום המצוות, והרי זה דומה לרופא המזהיר את משך חפץ מאוד שיהיה בן יזהר, כדי שיהיה חי ומקיים את עולמו של אב המזהיר. שאלה. אז הכל פה זה חוקים קבועים, והקדוש ברוך הוא רק שמח או עצוב שאנחנו עושים משהו טוב או משהו רע במציאות? תשובה היא גם לא, ברוך השם. החוקים הקבועים הם בעצמם עיקר צורת ההתגלות של הבורא בתוך הבריאה בדירה בתחתונים. כמו שעיקר ההתגלות של האדם בעולם זה באמצעות מערכת של חוקים קבועים שנקראים גוף. אני פוגש מישהו או מישהי, מדברים, אופי, אוכלים. כל ההיכרות שלי עם הזולת וההיכרות של הזולת איתי זה על בסיס תקשורת גשמית. אבל אם זה משנה, לא. זה ביטוי למהות הפנימית שלי. ולכן הטבע הוא לא משהו אחר, זה צורת התגלות של אלוהים בעצמו. הטבע זה אלוהים. אבל בצורה חיצונית. כלומר, זה הבחינות החיצוניות של הקדוש ברוך הוא. ולפי המערכת הזאת הקדוש ברוך הוא ודאי, אוהו, מתערב בבריאה. אבל רק כתגובה למעשה בני אדם, כן, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, כשון הנציב. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנהגת המציאות לבני אדם, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, וכל הבריאה מתנהלת לפי מעשה בני אדם. וזה לא סתם איזשהו דבר תורה יפה, אלא זה ממש דרך ההנהגה איך להנהיג ואיך להתערב במציאות. כלומר, רק בתור תגובה למעשה הנבראים, בוא נראה את הדברים בלשון הזהב של בעל הלשם, חושב שעד עכשיו פחות הבאנו אותו, רבי שלמה אלישב. שלמה מחלק אל אלישב, הוא סבא של הרב אלישב, מורו ורבו המובהק של הרב קוק בתורת הנסתר, והרב קוק עוד העלה אותו ארצה, והוא נסתר בכ"ז באדר, 1926, תפריש פעיבה, ולפני קצת יותר מ-100 שנים. כותב בעל הלשם את דרושי עולם התאו. ואם כן, הרי נמצא מזה שצמצם המעציל יתברך שמו את רצונו ויכולתו בכל ההנהגה כולה, ומנהיג את כל הבריאה כולה תמיד רק לפי מה שמסובב מהנבראים עצמם. ולזאת, הנה אינו משפיע הקדוש ברוך הוא לעולם שום שפעת חסד או שום שפעת דין על פי רצונו ויכולתו העצמותית בו, אלא רק לפי סיבת הנבראים, לפי מה שמסובב מהם. אבל איך כל זה עובד? זה ממש מסובך, יש פה מלא מצוות שלכאורה אין להם שום קשר למציאות או לסדר ההתפתחות. מה, אם לא הנחתי תפילין, העולם לא התפתח, לא התקדם? אם לא נענתי את הלולב, אז לא ירד גשם? ואת כל זה מבאר הרמח"ל. הרמח"ל, זכותו מגינה עלינו, מלמד שהקדוש ברוך הוא לא ברא עולם וגם ברא את האדם. הקדוש ברוך הוא ברא רק מציאות אחת. וזה עולם גדול שכולו אחדותי והרמוני, וחלק מרכזי מהעולם ההרמוני הזה זה האדם שהוא קשור לכל המציאות. ומשפיע על המציאות ומושפע ממנה ועליה וכו'. טוב, אז יש פה מציאות הרמונית אחת, אבל איך זה עונה? ופה אומר הרמח"ל, כל חלק באדם הקטן הוא בעצם מקביל ומשפיע לחלק אחר בעולם, כמו לדברה בפנים, וחיבור שפחות נלמד בישיבה שנקרא קנאת השם צבאות, וזה מהחלק הראשון, שם מוסק בסדר הבריאה, בשחר ועונש, בעניינים האלה. אומר הרמח"ל, קנאת צבאות מקור וו, נמצאנו למדים, כי כל העולם כולו בכל מדרגותיו הוא אדם גדול. והאדם הוא עולם קטן, ואין בזה אלא מה שבזה. וכפי החלקים אשר באדם, כך תהיינה ההשפעות הצריכות לו. כי כל חלק צריך קיום, וכל קיום על ידי השפעה הוא. ולפי זה, בהיות כל האדם מושפע, יהיה כל העולם מושפע וכן להפך. ובהיחסר מן העולם השפעה, יחסר חלק מן האדם, או בהיחסר מן האדם השפעה, תחסר חלק מן העולם. אמת, כי היה יכול המעציל בכל להשפיע לעולם ולא לאדם. לאדם ולא לעולם, רק שדרך פעולתו הייתה להיות אלה שני נמצאים קשורים זה בזה, העולם והאדם, כי הוא ברא אדם, הוא ברא עולם בברוא אדם. עכשיו בוא נראה סדר הבריאה שמשתלשל מזה. אומר הרמח"ל, כיוון שהבנת עניין הנבראים, מבינך אתה, בסייעתא דשמיא סדר הבריאה. כי בהיות הנבראים מסודרים בהדרגה הזאת, הנה גם הבריאה תהיה מסודרת בהדרגה הזאת. וזהו הנותן השכר והעונש, כמו שתשמע אתה. וזה כי אמת הוא שהמעציל ברוך הוא היה יכול לברוא כל בוריו באופן שווה. כי אלא במאמרו יכול לברוא הכל ואין צריך לו שינוי מעשה. וזה יהיה כלל בידך שאין לומר המעציל ברוך הוא כך היה צריך לעשות. חבל שהוא לא עשה ככה, למה? כי באמת היה יכול לעשות כל ברצונו, אלא שכך רצה. ובאמת, הוא רצה בשינוי, כדי לתת מקום לשכר ועונש. כי על כן, בעשרה מאמרות שונים לברא העולם, ובששת ימים שונים כמו כן, כי רצה המעציל להשוות פעולתו לנפעל ממנו. ועל כן, הנה פעל מין פעולה אחת דרך משל, שהיא מקבלת לחלק הראש, מקבלת, מקבילה, לחלק הראש שבאדם, והוציא בריאה אחת בבחינה זו בעולם, וכן נמצא אחר כך באדם, ואחר כך פעל מין פעולה אחרת, מקבלת דרך משל לחלק הצוואר, והוציא בריאה אחת מבחינה זו בעולם, וימצא שייכות וקשר בין שתי הפעולות האלה, וכן בין שתי הבריאות האלה, כקשר ושייכות הנמצא בין הראש והצוואר באדם. בפעולות שפעל המעציל ברוך הוא בבריאה, הנה הוא מתמיד לפעול בקיומה. ועכשיו מגיע פה הרמח"ל לעניין במסכת. איך השכר והעונש, אני מזכיר אותם, זה לא השכר והעונש, זה מעשה בתוצאה. איך? אומר את זה בצורה עמוקה יותר. כל זמן שהאדם מפעיל נכון, ומוציא אל הפועל בצורה טובה את החלק הקטן שלו בבריאה, התוצאה של זה, זה שגם המציאות כולה יוצאת אל הפועל בצורה נכונה, או להפך, חס ושלום שלא נדע. כלומר, בזה שאני מניח תפילין, אני מגלה עוד חלק מהאישיות הפנימית סיבתי נברא, אבל כיוון שהאדם קטן הוא עולם גדול, אז זה משפיע על כל העולמות כולם. ולכן הפסקה הקודמת שמכונה סדר הבריאה, עכשיו תסבירו את מקור זין, שזה כמה עמודים שם בהמשך, ספר קנאת צבאות אומר הרמח"ל, מה זה עבודת האדם והגמול? אז בואו נראה את הדברים בפנים. ואתה הודיעך איך נמשך מזה הבחירה, שכרה ועונשה. הנה אם היה רוצה המעציל לפעול תמיד בהשוואה אחת, ולא התנהג אחר מעשי בוריו, הייתה הנהגה שווה, ותמיד באה השפעה על כל הנבראים. אמנם לא בזה בחר, רק כנגד כל הפעולות אשר הוא פה, או פועל, פועל נעלם. והחלקים אשר באדם, שהכל אחר כך, שהכל אחד, כך שם חוקים ומצוות, ונתן אותם ביד האדם לעשותם. והוא רוצה להיות פועל לפי מעשה בני אדם, אשר כל מצווה שיעשה האדם, הנה הפעולה מפעולותיו, אשר היא מקבלת למצווה היא, תימשך אל האדם הוא לטובה, וזהו שכרו. ואם האדם יעבור על המצווה, הנה טוב הפעולה היא המקבלת אל המצווה, היא מנע ממנו. או תהיה הפעולה לרעה אליו, חפש שלנו, וזהו נשאר, לכל מצווה יש איזושהי תוצאה, כפתור. ברחת ברכת המזון, לחצת על כפתור שממשיך פעולה בעולם. לחצת על ביאת נידה, לא עלינו, שזה קרה, שמשמור ויציל. וכל זה גם כן נמשך משייכות וקשר לחלקי דמות האדם. ותדע שחלקי האדם הם רבים. אבל הם מתחלקים לתריה גברים וגידים, שכל אחד במחקר אחר כך לפרטים רבים, לכן המצוות הם תריה, ולכן הם תנאים רבים. אך הקדוש ברוך הוא שהכין בריאתו והנהגתה בחילוק הזה של תרי"ג, רצה להיות לתיקון העבודה. הדוגמה הכי ברורה אולי זה דור המבול. חז"ל מספרים שדור המבוז, דור המבול, מה הפגם שלהם היה? גם בברית. הם היו לוקחים טיפות של חיים, ובמקום לפתח אותם להביא ילודה לעולם, הם היו שמים אותם במקום שלא מפתח את המציאות, אלא רק משחית אותם. והם עשו את הפעולה הזאת כל היום וכל הלילה, כלומר ללא הגבלה, ללא סדר, וכשחבורה גדולה של בני אדם חוזרת על אותה פעולה לא מוסרית, לא יהודית בעין, אז הם ממש מתחילים לשנות את כל סדרי הבריאה הכלליים. ואז המציאות כולה גם מתחילה להשתנות. וכתגובה, מה קורה למציאות? מה המציאות עושה? אתם מוציאים טיפות חיים לא בקדושה? אז גם המציאות תתחיל להוציא טיפות חיים שלה, שזה בעצם הגשם, נפתחו ארובות השמיים, אבל בצורה משחיתה, בלי גבולות, בלי מינון, בלי הגבלות, בלי יכולת כלי להכיל את זה. ובמקום שהטיפות האלה יפתחו את החיים, יצמיחו את האדמה, הם החריבו הכל, וזה ממש מעשה ותוצאה, מידה כנגד מידה. איך אומר רש"י, זה לא לפניכם, אני מקריא, כל מקום שאתה מוצא זנות ועבודת אלילים, אנדרלמוסיה באה לעולם, והורג הטובים והם. כלומר, איפה שיש חוקי מוסר משובשים, אז הטבע גם משתבש, וגם רעים וגם טובים, לא עלינו נופלים. כלומר, ירידת המבול זה לא מקרה סתמי, זה לא סתם תופעת טבע אחת לפעם ואף פעם, או מלחמות אלים, כמו שרצו לומר במיתולוגיה היוונית, שאין לה עניין עם אלוהים, זה בעיה, זאת אומרת, הירידת המבול, זה בעיה מוסרית של החברה האנושית. וזה עיקר מה שבא עם ישראל לגלות בעולם. תראו מה כותב הרב במקור ח'. אנחנו בשמונה קבצים, פסקה ת' 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 בקובץ א'. תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושיים תלויים זה בזה. במילה מובן ששכלול העולם ושכלול המוסר גם הוא קשור קשר של קיימה. זאת עיקר דעת אלוהים הישראלית. חטא האדם קלקל בכללו את מוסרו עד שמלא הארץ חמס, השחית את דרכו, העולם מתקומם עליו, יורד מבול ומוחה את היחום כולו. ואם תקשו, הרי מה אומרים בסידור? מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. רגע. אבל דווקא שהתחיל החילון ותנועת ההשכלה והרוב עם ישראל נהיה חילוינים, מה קורה אז? פה בארצכם נתבות, תתגשם נהכל. פה נחיה ופה ניצור חי, חובש חי, דור, פתה, שכין, השורה, פתפק. אז זה לא נכון, דווקא שיש חילון, מקבלים את השכר של ארץ ישראל? לא. החוקיות של מעשה ותוצאה תמיד עובדת. בכל הרבדים של המציאות. גם בחטאים שהביאו לנו גלות, וגם במצוות שהוציאו אותנו מהגלות. אבל לא כל חטא מביא גלות, ולא כל מצווה מחזירה אותנו ארצה בקלות. הדבר הזה צריך לימוד, זה צריך בירור. וכך כותב הרב זצ"ל בנחמת ישראל, מקור ט' לפניכם. כי גלינו מארצנו מפני חטאינו. זהו דבר פשוט. אומנם איך תוכל זו הגלות להתם את חטאינו ולעמידנו בקרן אורה של מנוקים מאבון? הדבר הזה צריך הערה ברורה, לימוד ועיון, הרגל והשכלת אמת. בעם ישראל, בבית שני, דבר טוב עכשיו בזיין בתמוז, היה הרבה תורה, המון מצוות של בן אדם למקום. מה לא היה? היה חיסרון ענק ומז'ורי בתחום של בן אדם לחברו. חיי הציבור, חיי החברה היו מקולקלים, היו מושחתים, ולכן כעונש, כלומר, כתוצאה של החיסרון הזה, הייתה שחיי הציבור נפסקו ונשברו, כלומר, יציאה לגלות. וכמו שלא שייך לשאול האם חוקיות של מעשה בתוצאה של עישון סיגריה עובדת או לא, בן אדם שמעשן 30 שנה, איך יכול להיות שהוא עדיין עשיר? מה הקשר? זה עשירות וזה בריאות, דברים שונים לגמרי. אז למה אתה שואל, הנה חזרנו לארץ ויש חילוינים? כי עבירות שגורמות לגלות הן בעיקר עבירות שמחיבות את חיי החברה. וזה עובדה, בבית שני. היה מלא תורה, מלא מצוות, אבל היו מה שנקרא פחות טובות, ועדיין יצאו לגלות, כי ברמה הציבורית היו בתנורים, כהנים קונים בכסף, ראיתם את כל מגילת חורבן, נכון? השם ישמור ויציל, מה שקרה שם. כלומר, שמע מינה שהעמדת החיים בארצנו היא לא הפועל יוצא של הנחת תפילין, היא פועל יוצא של חברה מתוקנת, של חיי ציבור מתוקנים. ודאי שצריך קירות ותקרה. אבל בלי יסודות תשתיתיות, הכל קורס. כך כותב הרב קוק ממשיך, החטא היסודי שגורם גלות הוא מה שמארס את התכונה האלוהית של האומה בכללה, את היסוד של הקדושה הלאומית הכוללת. הוא מה שמעכב את השיווי האלוהי ואת המנוחה הדרושה לסדרי החיים הציבוריים, בעוון גילוי עריות, עבודה להשמטת שמיטין ויבלות גלות בעל העולם. ולכן הרב שם ממשיך לתאר את כל העניין, איך מהחסרונות הציבוריים האומה הבריאה, ולכן עכשיו, בפרט לא, אבל בציבור כן, אז היא יכולה לחזור לחיות בחיי חופש חיי דרו בארץ ישראל, וזה בגלל שבתחום הציבורי, ברמת חיי החברה והמוסר הכללי, אנחנו מתוקנים יחסית. לכן שבנו לארצנו ברחמים. אבל כיוון שבתחום הרוחני, שתורה מצוות, אמרת שאנחנו לא שלמים, לא מתוקנים, אומר הרב קוק, אנחנו עדיין לא חזרנו לחיי רוחניות מלאים של מקדש, נבואה, טהרה, רוח הקודש, מלך, שופט, כהן, נשיא. ממשיך בדברי הרב, והנה אצל רבים מדורנו אנו מוצאים, שערו מדרך השם והימסו בדת וקודש, ולקחו להם את הדרך של כופרי האומות. בכל זאת היושר הציבורי חי בקרבם באופן גדול ונשגב, ודבקים הם במצוות השכליות והמוסריות עד כדי מסירות נפש. למדים אנו שהכוח הכללי האלוהי של השפעת קדושת האבות לשמור דרך השם, צדקה ומשפט, החל להתנער ולתת את פריו. למשל, איך יכול להיות שהבן אדם הנכה הזה הוא גאון? עכשיו מי שיגיד את זה, עכשיו מטומטם, נכון? למה? כי כל בר דעת יודע שאין שום קשר עצמי בין רמת תפקוד קוגניטיבית לרמת תפקוד גופנית. אבל שזה מגיע לעולם התורני, איך הראה לו תאונה, איזה אברך בן תורה? איך קרה לו תאונה? כי הוא לא ישן בלילה, נרדם על הגל. איך קרה לו תאונה? כי הוא שחק עם הפלאפון באמצע כביש 6. כך קרה לו תאונה, לא עלינו. מה הקשר בין זה שהוא לא מתור על התאונה? זה שהוא על כיסא גלגל אומר שהוא דביל? לא. זה מעשה ותוצאה. זה תוצאה ישירה של התחום שאותו אמר הבחור היה פגום. לכל תחום יש מעשים ומצוות שבונים אותו. ולכל תחום יש גם את העבירות שפוגמות אותו. ככל שנעלה מרמת הגוף לנפש, מהנפש לרוח, לשכל, למוסר וכו', ככל שנשיג את סדרי מעשה בראשית, במציאות הרוחנית, השכלית, העמוקה, היסודית והחיצונית, אז כך תיתנו דרייב וחשק לדרבן אותנו, להוסיף מעשים טובים ששכר המצווה מצווה. אתה מייצר חוויית הצלחה עם הילד? אבא, אני רוצה להשתף כלים שוב פעם. עם חוויית הצלחה שהוא חשוב, שהוא משפיע, שהוא עוזר. ולכן, כיוון שעם ישראל בא לבנות צדדים באומה הישראלית, שהם לא רק חיצוניים ושטחיים, או גופניים ונפשיים, אלא זה קומה של רוח, מוסר, שכל, רוח הקודש, נבואה, וזה ברמה הכללית, לאומה שלמה, לא רק ליחידים. לכן יש לנו הרבה יותר מכל אומה מעשים שקשורים בית הקומה הזה, שאינו תרי"ג מצוות. כמה מצוות יש באסלאם? 5? כמה בנצרות? 10 דיברות עם דגרוי שמציע? פה יש תרי"ג מצוות, שמתוכם אחוז לא מבוטל זה בית המקדש, קורבנות, בדק הבית, כל מיני מצוות על בית המקדש. ולכן יותר קל לנו מכל אומה לעשות מעשים שקשורים לבניית הקומה הזאת. הבלבול והאי הבנה מכל מצווה באה לבנות מה נובע מהפגם של המצווה הזאת אם לא עושים מה שצריך. שנייה, זה מייצר כאוס רוחני של איזה זילוב במצוות, כן.
לא,
אבל אם הרב
אומר שכאילו, למה אברך צריך לעשות את זה, זה לא קשור, אין קשר.
כן.
אבל יש חכמים, מוצאים חזל הרבה, מרות של תעשה, מעשה, א', תוצאה ב', כביכול
הוא קשורה,
לא יודע. מי שילמד תורה זה
יזכה לבנים. אבל זה בצורה החיצונית, זה לא קשור, בצורה הפנימית. שום החומר שזה קשור.
לא, ואז אני אומר, אבל מי שעושה את זה זה לא זוכר. זה לא קשור, מה קשור?
הסימן שזה לא שייך. אם זה קשור, זה קשור ברובד פנימי ונעלם. לא רובד מעשי בהכרח בעניין הזה. אני אומר שזה כשמשהו פנימי, לא משהו רצוני.
אבל אומרים
שבמשהו החיצוני זה יקרה. אז אומרים, בסדר, זה שטחי. זה משהו פנימי יותר. ראינו? אוקיי. ולכן חוסר בלבול. שאדם לא יודע מה הגבול שלו, מה סדר הפעולה שלו. אז אתה אומר, מה לי אחר, מה אתה, הכל אותו דבר. גם שמניח תפילין, גם שמניח תפילין, הכל אותו דבר. לא צריך לעשות את זה בכלל, ולא כלום. טוב, יש לנו עוד הרבה מה להעריך, אבל אנחנו צריך לעצור פה. אבל נזכור, ששכר ועונש על פי הפנימיות זה פשוט מעשה בתוצאה. בעיקר הזה הוא ממש עוסק בעצם הקיום שלנו. באמונה, לא רק בקיום שלנו, בתורה שבעל פה. ומה הזהות האמיתית והאבסולוטית שלנו עם בורא עולם, עם נותן התורה ועם התורה עצמה. ואם הבנו את זה, אז אנחנו יוצאים מפה עם שלה לא רע, עם שכר לא רע בשיעור הזה. אז עד כאן להיום, שבוע הבא, ניכנס בעצם לעיקר ה-12, שיעור ראשון על הרמב״ם, שיעור שני על חסידות הפנימיות, ויאללה, לקראת סיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.